עכשיו אנחנו עם שניים אחרים. המנכ״ל המיועד של המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שלום, ערב טוב. ברכות.
תודה רבה.
או שנחכה ליום ראשון למינוי הרשמי. והיועץ האסטרטגי אברהם קרויזר, שלום גם לך.
שלום וברכה.
טוב, נחזור כל מה שדיברנו קודם, אבל אי אפשר לא להתעלם מזה, על מה שאנחנו רואים בתקשורת, שומעים בתקשורת, למי שנחשף, לא, הציבור שלנו לא באמת נחשף לתקשורת התקשורת הזו שמזוהה עם האופוזיציה, אבל אי אפשר להתעלם מזה, מהשיח האלים שמסתובב כאן והוא מסוכן.
זה לא שיח אלים, זה שיח אלים עם שטיפת מוח, עם הפצות של דברים מופרכים שלא היו ולא נבראו, ולא לא אמור להיות שם שם גם כן, אבל אתה לא יכול לעשות כלום כשיש לך תקשורת מגויסת ברמות, שאני לא זוכר דבר כזה בשנים האחרונות, זה חצה כל נורמה וסטנדרט שאתה יכול לחלום עליו, ואתה מתמודד כאן עם גיוס של מערכת המשפט, אני אתן לך רק דוגמה, הרב יצחק יוסף הראשון לציון עמד לדין משמעתי כיוון שהוא יצא נגד הרפורמה של הכשרות ושל הגיור, וההמלצה של השופט נציב תלונות הציבור, השופטים, הייתה המלצה להדיח אותו. אני לא רואה את ההבדל בינו לבין חיות שהולכת ותוקפת את הרפורמה, האם גם אז הוא יפתח בהליך הדחה נגדה? אני מתאר לעצמי שלא, רק זה חלק מהמוסר הכפול שאתה נתקל בו, איך מתנהגים ולמה, מה להם מותר ולנו אסור. ואנחנו נצטרך להתמודד, ותראה, התשובה היא אחת, ככל שאנחנו נעמוד על שלנו, הדברים האלה יירגעו. וככל שאנחנו נחשבן ונחזור אחורה וניסוג, אז אנחנו נקבל יותר עוצמה של הפגנות, כי הם יבינו שיש להם על מה לעשות את זה.
אברהם, השאלה אם ההפגנות האלה יכולות להשפיע מתישהו על בנימין נתניהו בעיקר, אולי על יריב לוין, שלא מראה סימנים כאלה שמוכן להתפשר על כלום. זו מטרה של ההפגנה, וכשהשמאל יוצא לאירועים כאלה, זו המטרה, להחליש את הממשלה, לגרום להם לפחד ולעשות אילו שינויים. השאלה, מה קורה בצד השני?
תראה, שאלת נכון, אני הייתי מפריד בין נתניהו ליריב לוין, בהקשר הזה, כי נתניהו הרבה יותר משמעותי, כי גם בהנחה שיריב לוין יהיה חזק ונחוש, עדיין בסוף הסיפור זה ראש הממשלה.
אבל צריך להזכיר שנתניהו מנוע מלעסוק בעניינים האלה, באופן אקטיבי.
כן, הוא מנוע, כן, אבל הוא לא, מה זה מנוע מלעסוק? הוא לא מנוע מלעסוק ברפורמה באופן כללי, זה בהחלט זכותו ברמת ראש הממשלה. בגלל שהוא עצמו עומד למשפט, תחת מערכת המשפט, אז הוא מוגבל בעיסוק שלו עד רזולוציה לרדת ובאיזה דיון להשתתף, אבל זה חלק מהמדיניות של הממשלה, וזה לגיטימי לגמרי, זה חלק מסיבת השליחות שלו, ובהקשר הזה זה בהחלט בסדר. אבל מצד שני צריך לזכור שהוא מדובר באדם שמפחד מתקשורת, שמושפע מתקשורת, ועד היום זה האיש שמנע אפשרות לעשות שינויים במערכת המשפט. עיין ערך...
אבל לא בגלל התקשורת, יותר בגלל החשש שלו ממערכת המשפט, ובאמת...
וגם בגלל שהוא באמת היה בנקודה אחרת, שבה הוא באמת האמין בצורך הזה, באיזונים האלו, וזה גם היה נוח לו. הנקודה אבל שיהודה אבידן העלה, והיא הנקודה המשמעותית, שאולי דווקא תקרום לנתניהו כן לעמוד נחוש, זה המסגור של המאבק בתקשורת על הלגיטימציה של הממשלה, ולא על הלגיטימציה של הרפורמה. להזכירכם, הרי גם אנחנו בסוף שיחקנו את אותו דבר בהקשר של הממשלה הקודמת, אנחנו היינו באופוזיציה וצעקנו שהממשלה לא לגיטימית, אבל שם הייתה לנו טענה, נתפסנו בטענה אמיתית של גניבת המנדט על ידי בנט במעבר מצד לצד, עריקה ושינוי של תוצאות מערכת הבחירות.
אז היום הטיעון של השמאל הוא שיש לכם רוב, אבל זה רוב קטן, לכן אין לכם לגיטימציה. זה הלכה חדשה בהלכות דמוקרטיה.
זהו, כשעומד הנשיא ברק ואומר, נו, אם היה ארבע של מרץ, הכל היה נראה אחרת. שכוח, כשהלכנו לבחירות,
הם נעלמו.
כן, כאילו יכלת אז לעשות הפגנה.
הייתה הפגנה, יצאו אליה 4 מיליון בני אדם, התוצאות כפי שאנחנו רואים, הם לא יודעים להפסיק בחרות.
לכן אני אומר, אם באמת, אם זה רק סיפור הרפורמה שמערכת המשפט, ייתכן שנתניהו...
לא, אני אגיד לך איפה...
זה לא הרפורמה.
בדיוק, הרפורמה זה עכשיו, מחר זה יהיה משהו אחר, חסר סיבות, צריך סיבה על מה ל...
חבר'ה, זה לא הרפורמה, אברימי.
שנייה, אני רק אשתים את המשפט. אני אומר מהפוך, העובדה שהם לא מדברים רק על איזושהי בעיה ברפורמה כזאת או אחרת, אלא הם מדברים שמדובר פה בקץ הדמוקרטיה ובמעשה לא חוקי. זה טרימינולוגיה של, 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 של מלחמת יסוד על, 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 כן. שמערערת לגיטימציה של
ותוסיף לזה את האמירות של מרי וכל הדברים האלה.
נכון, ולכן לנתניהו אין ברירה אלא להעמד בראש המחנה ולהגן עליו, ולא לשחק פשרות ומסע ומתן, כי זה לא הסיפור.
יהודה.
זה הרבה יותר. אם אתם שואלים אותי, מה קרה פתאום שגנץ החליט שהוא משתתף בהפגנה וכולם, הנה אני אומר לכם, הם קיבלו טלפונים. אני לא אתפלא אפילו אם ברק בעצמו התקשר אליהם ואמר לכם, כולם מתעצבים. יש כאן התגייסות מוחלטת ברמות שאנחנו לא מכירים אותה, ההחלטה היא לא להילחם רק ברפורמת המשפט, תשכחו מזה. כל דבר שנעשה, סגירת ערוץ 11, כאן 11, זה מבחינתם סוף העולם. למה?
כי מזיזים להם את הגבינה, מזיזים להם את מה ש...
דמוקרטיה. הרפורמה של המשפט לא משנה, פיצול היועמ"ש, שזה היה הרפורמה הראשית של גדעון סער. אנחנו נעשה בקץ הדמוקרטיה. וכן הלאה, ולכן זה לא העניין, הם לא רוצים שנעשה כלום, אלא הם יודעים דבר אחד, ברגע שלא נוכל לעשות, הממשלה תתפרק, כי עם כל הכבוד, סמוטריץ', בן גביר, החרדים, לא יסכימו לחיות כשאין שינוי וכוח הגיוס לא נפטר, ושום דבר לא נפטר. ולכן, מבחינתם רפורמת הכשרות, זה קץ הדמוקרטיה, וכל דבר, ולכן המלחמה היא הרבה יותר מהרפורמה של המשפט. הם יודעים שאם יצליחו למנוע את זה, תתפרק הממשלה, וזה העסק שלהם. ולשם הם שואפים, כי אחרת הם יודעים שארבע שנים אנחנו הולכים להיות ולהעביר את הכל. ואם ינצחו בדבר אחד, הם ינצחו בכל.
אני כן חושב שלרפורמת המשפט יש משמעות יתרה על כל שאר הצעדים והרפורמות וכולי.
בוודאי, אני אומר לך את זה.
שבאמת באמת מדובר בעמדת הכוח הכי משמעותית, מי שמבין את עומק המהלך של המהפכה החוקתית של ברק, אגב גם אז הוא היה מעורב אקטיבית, למרות שהוא היה שופט, הוא היה מעורב אקטיביסט מאחורי הקלעים בחקיקת חוקים, בניסוחם, הוא עזר לאנשים שלו בתוך הכנסת, כדי לייצר לו את התשתית החוקתית לאותה מהפכה, לאותו שלטון הם חסר פרופורציה של בגץ. ולכן, ומבחינתם הוא המרן שלהם, ובית המשפט העליון הוא המאחז הכי חשוב שלהם, הם בשליטה בפועל על המדינה, ויש להם השפעה מטורפת על כל אזרח ואזרח באמצעות השליטה בבית המשפט, ולכן הם באמת ילחמו על זה. אני מצד שני לא מתרגש בהפגנה, ההפגנה זה דבר לגיטימי, זכותה של האופוזיציה להפגין וזכותה לצעוק. הלא לגיטימי הוא באמת, כמו שאתה אומר בצהל, לקרוא למרי או להחליט שמדובר...
כן, אז בוא תעצור רגע, תעצור אברמי, אני רוצה ש... אברמי, יהודה, אני רוצה שתישארו איתי דקה, אני רוצה להשמיע דברים שאומרת עכשיו נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, נואמת באירוע של העמותה למשפט ציבורי, להבנתי הולכת לתקוף חזק מאוד הממשלה.
שר המשפטים החדש, תוכנית בזק לשינויים מרחיקי לכת במערכת המשפט. למעשה, מדובר במתקפה, שלוחת רסן על מערכת המשפט. משל הייתה אויב שיש להסתער עליו ולהכניעו. למרבה הציניות, הוגי התוכנית מכנים אותה תוכנית לתיקון מערכת המשפט. ואני אומרת, זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט. היא מיועדת להנחית מכה אנושה על עצמאותה ואי-תלותה של הרשות השופטת ולהפוך אותה לרשות שותקת. מסקנה זו עולה הן מן הדרך שבה בחר השר להציג את תוכניתו והן מתוכנה וממהותה. לא ניתן להבין אחרת את מסיבת העיתונאים הדרמטית שאותה בחר השר לכנס ימים ספורים בלבד לאחר כניסתו לתפקיד, בה הציג לראשונה את תוכניתו. כפי שציינתי לא אחת, העצמאות ואי התלות השיפוטית הן נשמת אפו של בית המשפט.
טוב, היא ממשיכה כאן לנאום, ולפי מה שאני רואה גם הנאום שלה ארוך מאוד, לא ניתן כאן עכשיו שעתיים.
הערה באמת, מעצבנת. יריב לוין לא היה צריך כמה ימים, וזו הטעות שלו. הוא היה צריך ביום הראשון, למה? הוא לא היה צריך להיכנס תפקיד כדי ללמוד. עם כל הכבוד, הוא למד את הדברים.
20 שנה.
בא עם משנה סדורה של 20 שנה, של מערכת בחירות שלמה, שבה הוא פרס את המשנה שלו, וזה ביום הראשון, ככה שאין כאן איזשהו דבר, כאילו בזק, לא למדת עדיין את המשרד, כבר אתה עושה את זה. וזה דבר שמאוד מקומם לשמוע אותה. בנוסף, אני רוצה לומר לך, שאם מישהו אחר, פקיד ברבנות, היה עושה את מה שהיא עשתה עכשיו, מחר בבוקר, קריאה להדחה עם כל מה שאתה רק רוצה. על חצי מזה, הרב יצחק יוסף קיבל הערה עם בקשה משר הדתות להדחה.
טוב,
על רבע מזה.
טוב, צריך איזשהו עורך דין שכבר הלך להגיש תלונה על דברים, נאום פוליטי של נשיאת בית המשפט העליון, שמגדירה תוכנית ממשלתית כמתקפה שלוחת רסן על מערכת המשפט, משל הייתה אויב שיש להסתער עליו, זה לא תוכנית לתיקון מערכת המשפט, זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט.
דברים מזעזעים, אני חייב לומר.
כן, ועוד שמענו רק את הקטע ההתחלתי, עכשיו מדברת עדיין.
ויותר מכך, חברים, עצם העובדה שהם פקיד של המערכת הציבורית, הם בכיר ככל שיהיה, הם נועם בפומבי נגד המערכת וכשלעצמו, הם דבר בעייתי. אז נכון, אומרת לך לפי החיות, אני אמורה לשמור על עצמאות בית המשפט. כן, אגב, בתוכן של דבריה היא צודקת, למעט הספרטיבים, היא צודקת שבעת התוכנית של לוין באה להחזיר חזרה את בית המשפט לפסיקה ולא לפרשנות, ובטח גם...
כפי שהיה בעבר, וכשהיה שינוי, זה היה שינוי שהשופטים נטלו לעצמם בכוח, ולא באמצעות החוק שהסמיך אותם, הוא לא הסמיך אותם.
ואם אהרון ברק אומר שהוא רואה תפקידו של בית המשפט כחלק ממפעל החקיקה, הוא במקום שאין חוק, בית המשפט קובע את החוק, ממציא את החוק ואפילו גם פוסל אותו כשזה לא נראה לו, מותר למערכת הממשלתית ולכנסת לייצר מערכת של בלמים ואיזונים שחלק ממנה זה גם להחליש את כוחו של בית המשפט. אגב, צריך לומר שהציבור לא יתבלבל, שאף אחד לא יתבלבל. שני דברים, א', מדובר סך הכל בהחלשת בית המשפט העליון בחלקים החוקתיים, מה שנקרא, המשפט החוקתי, ולא במה שקשור לבתי המשפט הרגילים הפזורים ברחבי הארץ, שאמורים לשפוט על הסדר הציבורי ברמות השונות של התיקים, או כל, או כל דבר אחר. בדבר שני, צריך להזכיר את זה בכל פעם שמדברים בנושא. החוק יסוד כבוד האדם וחירותו עבר באישון לילה, באישור של
30 וכמה, כן.
כן, שלא ידעו בכלל מה המשמעות.
טוב, אנחנו...
ואני אומר בידיעה, אהרון ברק בשעתו עמד מאחורי הניסוח של החוק של אמנון רובינשטיין, והוא לא ניהל דיון.
טוב, אבל לימים גם אמנון רובינשטיין הטיח ביקורת במערכת המשפט וכולי. עוד משפט אחד שנביא מהשופטת חיות שמדברת עכשיו, שמענו בימים האחרונים כולנו, כי הנימוק המרכזי להצדקת התוכנית הוא רצון הרוב והכרעת הרוב. אכן, שלטון הרוב הוא עיקרון יסוד העומד בבסיס המשטר הדמוקרטי, אך הדמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. כל הטוען כי הרוב שבחר נציגיו לכנסת נתן להם בכך צ'ק פתוח לעשות ככל העולה על רוחם, נושא את שם הדמוקרטיה לשווא. טוב, פרשנות שמאלית מובהקת.
אני חרדי מאוד מזדהה עם המשפט הזה, ושולח אותה לעיין בכל הפסקי דין שלה ושל חבריה כנגדי וכנגד הזכויות שלי כמיעוט כאן במדינת ישראל.
טוב, רגע לפני שנסיים...
מעניין שלא שמענו את כל מה שהם אומרים עכשיו על כל הרפורמות המרחיקות לכת שהשליחו על כל אדם במדינה, כולל על החרדים שהביאו בחייקות בזק את מה שעשו לכל הרפורמות האלה, ובלי להתייעץ ובלי לחשוב שום דבר, וזה היה בסדר. אבל כשנוגע למערכת המשפט, פתאום אסור לדבר, אסור מסיבות עיתונאים, וכל מה שהלכת איתו במצע, הוא לא מעניין.
טוב,
אני... בהזדמנות תבדוק. תבדוק מתי מתן כהנא, כמה זמן לקח למתן כהנא להציג את הרפורמה.
מה, בטח, היו להוטים כשהם הקימו את הממשלה הקודמת, בדיוק. טוב, העימות הזה ילך ויחריף. בהחלט, העימות הזה ילך ויחריף. משפט אחד קצר אחרון, יהודה, לא הזכרנו את מרן הרב בעדני שנפטר אתמול, בטח היו לך לא רגעים, אלא הרבה יותר מרגעים במהלך השנים האחרונות במחיצתו.
זה לא רק רגעים, זה היכרות של 40 שנה כמעט, שהדבר המיוחד שהיה, זה הרב שאני היחידי שאני יכול לומר, ללא פילטרים, ללא עוזרים, ללא מקורבים, כל אדם שרצה, יכל להגיע אליו, קיבלנו ממנו עשרות טלפונים, שמבחינתו כל מה שקשור לנושא החינוך, לא היה לו פשרות, לא עניין אותו כלום, הוא ירד לרזולוציות של גני ילדים, איפה לפתוח, כמה לפתוח, בתי ספר, כן קירוב, לא קירוב, לאברכים, לא לאברכים, זה כל מה שעניין אותו, והוא עסק במפעל החינוך בצורה מטורפת, הוא היה אדם שזמין לכל אחד, אני יכול לומר שזה הרב שגרם הכי הרבה כאבי ראש להנהגה, בגלל שכל אדם יכל להיכנס אליו, ידעו כולם, כל החקים, כל ראשי התנועה, תמיד להיות בעיקר לקבל טלפון מהרב בעדני, כי אף אחד לא יכל לחסום בפניו שום דבר, להביא בפניו הכל, והוא היה ישר מרים טלפוני ופותר בעיות. כזה היה הרב
שהפתענו. משפט אחד, אברמי?
כן, תרשה לי גם, במקרה אני יכול לזקוף את אחד מהזכויות שלי, הם להוסיף פה נימה אישית, כי גם אני זכיתי להיות אצל הרב בעדני, גם יחד עם ראשי ש"ס, בכמה וכמה וכמה הזדמנויות, וכמו שאומר יהודה, מידת ההשפעה שלו הם דווקא מהמקום ההתנהלותי הפשוט של לשמוע כל אדם בכל נושא ומיד לפעול. היו פעמים באמת הביקור הקבוע שלו ברוב היהודי בירושלים למסור שיעור, ואחרי זה ללכת לכותל ולישיבה אצל חכם שלום זכר צדיק לברכה, שיזמנה הזדמנויות באמת לייצר פרקטיקה של הנהגה, וגם כמובן מליד הסטנדר בחדר הקטן בדירה הקטנה בבני ברק, מקום של גדלות ופשטות, ובמקרה סבי זכרונו לברכה סיפר לי, כי הם עוד היו חברותה בגיל 14, הם יחד עם מרן הרב שח
בנוברדוק בירושלים בטח,
בספר, כן, בכנסת ליד שכונת בית ישראל, כל שבת,
אוקיי,
בספר קצות החושן, כבחורים ב-14, כך שבהחלט מדובר ביהודי של הדורות הקודמים.
אבידה גדולה לדור הזה.
גאון גדול.
אבידה, וגם צריכים לזכור שזה באמת, וגם צריכים לזכור שנשארנו עם הרב מאיה, שיבדל לחיים ארוכים, שזה היה האחרון האנשים מהמועצת, שעוד בזמן הרב עובדיה, מהקמת ש"ס, ואנחנו נכנסים לדור חדש.
כן, חילופי דורות.
שבאמת אנחנו חילופי דורות, מאוד מאוד קשה לחשוב על זה ולהקל את זה.
אנחנו, כן, נחתום בזה.
שחברים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לשרוד ולהמשיך.
בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לכל דור את מנהיגיו, ודור דור ודורשיו ומנהיגיו. יהודה אבידן, שיהיה לך בהצלחה גם כן, מתמנה ביום ראשון למנכ״ל המשרד לשירותי דת. ברכות מכולנו.
ברכות לציפיות.
בהחלט.
רבה, שבשם השם נעשה ונצליח.
אמן ואמן, מחזיקים לך את...
אגב, אתה תמשיך להתראיין כפרשן בנושאים הציבוריים?
אוי, נראה לך, כדי שיהיה עוד משהו...
אז רגע, זה הרעיון האחרון שלך, בעמדת הפרשן?
זה הרעיון האחרון בצלאל של יהודה אבידן.
כפרשן, כן, אבל תמיד אני אשמח
לעלות... להתראיין מותר? מותר לראיין, מותר למנכ״ל להתראיין, זה בסדר גמור.
בנושאים מקצועיים,
בהחלט. תמיד אני אשמח תמיד לעלות ולהגיב לכם על כל מה שקשור לשירותי הדת במדינת ישראל.
בהצלחה רבה, הרבה עבודה לפניך שם במשרד יחד עם השר מלכאלי. תודה לך גם אברמי קרויזר, בשרות טובות, שבת שלום לשניכם, להתראות.